שלום וברוכים הבאים להסקט שלנו נפגשים בעשרת פרשת השבוע ועניינים האקטואליה בהקשרם לעשרת הדיברות. והשבוע אנחנו בפרשת תזריע, פרשה שכמעט כולה עוסקת בנושא אחד, והוא נושא הצרעת. צרעת, מחלה שבתרגום לאנגלית מוטעת קוראים לה leprosy. אבל בעצם מי שמסתכל בפסוקים מגלה שמדובר פה על איזושהי מחלה רוחנית יותר מאשר פיזית, שאומנם הופיע על האור של האדם, אבל יכלה גם להופיע על הבגדים שלו או על הבית שלו. אז זה כבר מראה לנו על משהו שונה מהרגיל. וחז"ל מקשרים את הצרעת לכל מיני מחלות רוחניות שיש לבן אדם. זה יכול להיות גאווה, זה יכול להיות כעס, כל מיני סיבות, אבל המרכזית שבהם, כפי שאולי ידוע להרבה אנשים, זה נושא של לשון הרע. וכשאנחנו מסתכלים על נושא הזה של לשון הרע, שהיום תופס הרבה יותר תשומת לב מאשר פעם, אני שואל את עצמי, איפה זה מופיע אצלנו בעשרת הדיברות? אז שלום הרב שלום שוורץ.
שלום יקיר.
אז בוא תספר לי הרב שלום, כשאני פותח את עשרת הדיברות ובעצם מחפש איפה מדברים על השפה שבה אנחנו מדברים, הדיבור שלנו, באיזה דיבר זה בולט הנושא הזה?
הדיבר תשיעי כתוב לא תענה ברעך עד שקר, וגם במה שהופיע בפרשת ואתחנן בספר דברים כתוב לא תענה ברעך עד שווא. אז פה מדובר בעדות שקר ועדות שווא, ששניהם כולל עניין של דין צדק, משפט צדק, וגם אפשר להגיד שזה ודאי העניין של אמת ושקר. אבל הכוח הדיבור הוא מרכזי פה, כי בלי הדיבור אין עדות. עדות באה על ידי מישהו שמעיד. ואנחנו, עם ישראל במיוחד, אנחנו מאוד זהירים בעניין של עדות, אפילו נקראים עדי השם, אז צריכים להעיד קודם כל אמת, ושנית, מה שכתוב שלא להיות עד שווא, יש מפרשים, המלבים והברבנל, שאומרים בתוך הדיבר הזה, כלול איסור מוציא שם רע, ואיסור לשון הרע, רכילות.
אבל הרב שלום, אני לא מבין. ענייני המשפט, בית המשפט, זה בפני עצמו משהו מאוד מאוד חשוב וטוב מאוד שמתעסקים איתו בעשרת הדיברות. כדי שבבתי המשפט שלנו יהיה דין אמת לאמיתו, שישפטו כמו שצריך בין אחד לשני. ואנחנו יודעים שהיום, במיוחד כשהשפה ברחוב נהייתה מאוד מאוד זולה, אפשר לכתוב מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, אנשים גם לא מתביישים להעיד עדות שקר, גם בבית הדין. אבל איך זה קשור ללשון הרע? אני מסדבר על סתם בן אדם ברחוב, או מספר לחבר שלי על מישהו אחר שקרה לו איזה משהו. מה זה קשור לבית המשפט?
אז בית משפט אולי הוא המקום הכי משמעותי והכי חזק כלפי ההשפעה של עדות מצד אחד. כי מישהו יכול להעיד על מישהו שהוא רק בן אדם, הוא רצח, והוא יקבל עונש חמור. ודאי זה מקום שעדות בולטת כגורם להשפעה ותוצאות גם לטובה וגם לרעה. אבל מצד שני, אנחנו כבר נמצאים בעולם שעדות לעולם הגדול הוא דבר של בכל יום, בכל רגע. ולכן הכוח של הדיבר הזה מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו להעיד אמת בכל מצב, במיוחד במצב שאני הולך לרשת חברתי ואני אומר משהו על מישהו, האם זה אמת? האם זה צריך להגיד את זה? לתועל את זה דבר? זה עוזר לו, זה עוזר לעולם, זה הורס את העולם. מה אני עושה? הכוח של דיבור להשפיע, זה בתוך הדיבר הזה. כי זה באמת מה שמדובר שם. אתה יכול להשפיע על העדות שלך, על חיים ומוות של מישהו. והיום אנחנו מרגישים את זה בכל יום. גם מצד שלא רגישים אפילו, אנחנו פותחים את הפה, ולא מרגישים כמה העדות שלנו על בן אדם יכול להשפיע עליו. למה אנחנו לא רגישים לזה?
באמת אפשר לומר שהדיבור יש לו המון המון השפעה. אני פוגש את זה גם אצל הילדים שלי בבתי הספר. הם מאוד חוששים אפילו לספר למורה שמישהו עשה להם רע, כי הם יקראו להם שטינקר ומה יגידו עליהם. כלומר, הם מפחדים להשתמש בכוח שלהם, של הדיבור, שהם צריכים להציל את עצמם. אתה דיברת על אמת ולתועלת, כן? לא תענה לך את שקר שיהיה אמיתי, ולא תענה לך את שו שיהיה לתועלת. אז צריך להיות אמת ולתועלת. גם לאמת וגם לתועלת, הם מפחדים להשתמש בפה שלהם, בגלל שהופכים אותם להיות שטינקר. מה אתה מספר למורה? למה אתה לא מטפל בזה בעצמך? או אתה רשת החזק? הילדים שלי עומדים לפעמים מול אנשים קצת חזקים מהם, ביותם קטני מימדים. אז מה אפשר לעשות עם הנושא הזה של שטינקריות?
זה מזכיר לי מצב שהייתי בו כשהייתי מנהל תוכניות חינוכיות ליהודים ברוסיה. שעשינו שם עשינו סמינרים לסטודנטים ללמד יהדות בתוך הערים שלהם, ותמיד היה לנו את הבעיה הזאת של קצת תחרות בין הסטודנטים וקצת קנאה לפעמים אפילו. והייתי, אני זוכר, הייתי בתוך החדר שלי ומישהו בא לומר לי לשון הרע על סטודנט אחר, מנהיג סטודנט אחר, והוא מסביר לי שאתה לא יודע כמה הוא גונב מך, גניב הדת, הוא מספר סיפורים. שאלתי אותו, למה אתה אומר לי את זה? אתה אחראי על זה, אתה המנהיג, אתה צריך לדעת. דיברתי איתו על זה? למה אני אדבר איתו על זה? הוא עשה את זה, הוא צריך מישהו שיעיד עליו. תדבר איתו, זה התורה אומרת, הוכיח תוכיח את עמיתך. זה התשופה לזה. מישהו שרוצה להגיד לשון הרע על בן אדם שלישי, צריכים קודם כל לשאול את עצמנו, למה הוא לא בא לתקן את העוולה שהוא ראה, לדבר איתו באהבה. הוכיח תוכיח את עמיתך, זה מצווה מאוד מאוד מרכזי פה, כי זה התשופה ללשון הרע. ואחר כך שמעתי את הסיפור, שזה קורה תמיד בברית המועצות שעבר, שגידלו בסיפור כזה fairy tale, אבל זה היה אמיתי, סיפור אמיתי של כל אחד ואחד שנולד תחת הברית המועצות שעבר, שמע את הסיפור הזה. הסיפור של פבליק מורוזוב. פבליק היה ילד בן 13 בזמן של סטלין, 1932, אני לא טועה, 30. אז היה גזירה מהממשלה שאף אחד לא יכול לשמור על אוכל פרטי, צריכים להעביר את כל האוכל שלהם לממשלה כדי שהם ייתנו לכל אחד לפי דעתם. והיה אבא שפחד מהרב של משפחתו ושמר אוכל. יש כמה גרסאות של הסיפור הזה, או שהוא שמר על זה או שהוא עשה משהו אחר, אבל עצם הסיפור שהילד שלו, פבליק, בן 13, הלשין עליו. ואז זה היה עונש מוות לדבר כזה. אז הוא ממש מוסר את אבא שלו למוות. והוא, פבליק, נהרג על ידי הסבא שלו והסבתא שלו כדי להגיב למסירה שהנכד שלהם עשה נגד הבן שלהם. והוא נהיה לגיבור הברית המועצות שעבר. פבליק מורוזוב, הוא מסר את נפשו עבור הממשלה ועבור חירות. כי בלי שאנחנו יודעים מה קורה במדינה שלנו, אין לחירות לאף אחד. אבל זה סיפור כל כך מזעזע, שמלמדים את הילדים להיות מלשינים על משפחה שלהם. אבל זה ידוע שכל משטר טוטליטרי צריך להרוס את האמון במשפחה. כי המשפחה הוא המגן, זה כוח נגד המשטר הטוטליטרי. אבל אני אומר שזה ממש הכוח של לשון הרע, גם להרוג וגם לבנות איזושהי מודעות שאני יכול ללכת נגד המוסר והאחריות והנאמנות שלי כלפי המשפחה, ואני מלשין עליהם.
מה אנחנו, אנשים שלא חיים במשטר טוטליטרי, מה אנחנו צריכים לקחת מכל הדבר הזה, הרב שלום? מהדיבר הזה יום-יום. איך אנחנו עובדים על השפה שלנו? לעצור את הפה לפני שאנחנו מספרים על מישהו. כי בסופו של דבר, הבן אדם לא סתם מספר לשון הרע. נכון שאנחנו, יש תרבות כזאת שבשביל להעביר את הזמן, אז מספרים לשון הרע ורכילויות על כל מיני אנשים. אבל בדרך כלל, לשון הרע מתחיל בגלל שהוא פגע בי, או הוא עשה משהו שבגללו אני חש כלפיו את הצורך לספר עליו דברים רעים.
אז מה האופציות שלך, אז כשאתה מרגיש את זה? מה הבחירות שאתה לפניך?
כמו שאמרת, בדרך כלל אנחנו בוחרים לא להתעמת ישירות מול הבן אדם שפגע בי. אנחנו מפחדים מהעימות הזה, דברים כאלה, אנחנו מחפשים איפה לפרוק את זה. וגם בצורה חיובית, כלומר, הבן אדם מספר לאשתו מה עבר עליו, או אשתו מספרת לו מה עבר עליה במהלך היום, אם היא נפגעה ממישהו, היא תספר לבעלה. זה הדרך שהיא עוזרת לריפוי, שאני מספר למישהו על מה שקרה לי.
כשאתה מדבר, יש לי תמונה בראש שלי על מה שקרה השבוע עם וויל סמית. תתאר לעצמנו, אם התגובה שלו במקום ללכת ולתת לקריס רוק הזה מכה ביד, אם הוא היה עולה ממש לבימה ומדבר איתו. קריס, איך הגענו לזה? איך הגענו למצב שאפשר לבייש בן אדם שיושב לידי אשתי בציבור, ולא להרגיש שעשית משהו עליה. לדבר איתו על זה, לתת לו תוכחה מאהבה אפילו. זאת אומרת, הקש שהיה לו, ודאי הגיע לאלימות כזאת, שזה לא, זה לא הדרך לשנות, זה דרך מאוד קיצוני ובעייתי. אלימות מביאה לעוד אלימות, וזה דוגמה של איך לפתור בעיות עם אלימות. אבל אם היה ממש עוצר את עצמו, אבל עומד ומדבר ללב של הבן אדם הזה, הוא היה יכול לשנות הרבה. חברה, איך הגענו לזה? איך זה יכול להיות שיש בידור של בדיחות שמביישות בני אדם? ומרגישים, כמו שהתלמוד אומר, שזה הלבנת פנים, זה כשפיכות דמים. הלבנת פנים, שפיכות דמים, ועושים את זה כבידור. אם הוא היה מדבר על זה, והיה מביא את עשרת הדיברות על הבמה כהזרה לא לעשות את זה, אולי באמת היה יכול להשפיע איך לפתור בעיות על ידי הוכיח תוכיח את עמיתך באהבה.
אז אם נחזור רגע לפרשה, אחרי הדברים ממש הרגשתי עכשיו שאתה נוגע בנקודה כל כך עמוקה, לעצור לפני שאתה מגיב כדי שהתגובה תהיה טובה ונכונה, פשוט זה יכול להיות עולם אחר לגמרי שהיינו חיים בו. אני מסתכל על הפרשה ואני רואה את התהליך שאמור לעבור אדם שסיפר לשון הרע ונהיה לו צרעת על עצמו, על הבגד, על הבית. איזה תהליך הוא צריך לעשות? יש שם דברים שונים מהרגיל כמובן ממחלה רגילה, כמו לצאת מחוץ למחנה ולא להיפגש עם רופא, להיפגש עם כהן ולוי קורבן. איך כל זה קשור לתיקון ושינוי צורת הדיבור שלנו?
אפשר להגיד שהיום לשון הרע זה מחלה. זאת אומרת, מחלה, לפעמים אתה נמצא בתוך מצב שאתה לא רגיש כמה זה הורס אותך. שבן אדם עוצר את עצמו ואחרי שהוא שומע או אומר לשון הרע, שואל את עצמי, למה עשיתי את זה? מה זה גרם? הוא יכול להסתכל בפנים ולהרגיש את הנזק ואת ההריסה ולעצור, כי מה עשיתי? עשיתי משהו לא טוב לנשמתי, לא רק שנגעתי במישהו אחר, פגעתי בו, אבל פגעתי בנשמתי, כי אני עשיתי את זה, וזה פגם בפנימיות שלי. אז זה גורם לתשובה, זאת אומרת, יש פה מודעות שיכול באמת לתקן את המצב. ואנחנו רואים מהפרשה, למה הולכים לכהן? כהן זה מנהיג רוחני, בן אדם שמסתכל עליך ואומר, וואו, כן, אני רואה מה שתוכל לתקן פה. אז המפגש עם הכהן זה בשבילנו, אם אתה רואה משהו שאתה לא עושה טוב, או אפילו במחלה, לדבר עם חבר, עם רב, עם מדריך רוחני שלך, קוטש, מישהו שיכול לעזור לך להסתכל בפנים, ולהעלות את מה שאתה רוצה לתקן, שהגיע למצב שאתה משתמש בדיבור לא לטובה. אחר כך יש בידידות. בידוד, אנחנו מכירים את המילה הזאת היום. להתבודד. אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו מסתכלים בפנים. אני מסתכל על עצמי, או יותר אובייקטיבי. הרגע שאני מעלה את הדת שלי, הדת הוא לא מזדהה עם כל חלק של הגוף שלי, אלא מסתכל עליהם ממצב יותר אובג'קטיבי, מדעת עליון, אז אני יכול על ידי התבודדות הזאת להגיע להבנה יותר עמוקה, ולקבל אפילו השראה מן השמיים או תובנות להבין את התיקונים שאני צריך לעשות. זה כבר שיעור ארוך יותר, אבל אני רק אומר, המילה בידוד נותן לנו כיוון של תיקון הנפש. וגם שאנחנו נמצאים במצב, מישהו מסתכל עליי, אומר, הוא לא יודע שאני במצב כזה, אז אני אומר לו, תמי, תמי, כתוב בפרשה שהמצורע צריך להגיד למישהו שהוא פוגש איתו, סליחה, אני תמי. וואי, 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 זה כל כך קשה. איך אנחנו נאמר את זה? אבל זה נותן לו את האפשרות לשנות את מצבו. ותמי, כל אחד מרגיש, יש לי משהו שאני רוצה לשנות. תמי זה חוסר רגישות, אטימות, שאני לא מרגיש את הפנימיות שלי. אנחנו מסתכלים על המילה הזאת, תמי, באופן לא מובן. אבל התמי, לפי ההבנתי, זה ממש קליפות שמכסות את הכוח שלי להרגיש מי אני. אני בונה איזושהי לבוש כדי שאני לא להסתכל אפילו על מה קורה בפנים. ולכן כל התהליך של המצורה זה להפוך מתמה לטהור, וזה לבנות עוד פעם את הרגישות שלו למילים שלו. וזה מה שאנחנו צריכים היום. תהליך של טהרה שייתן לנו רגישות רוחנית, רגישות רגשית, רגישות לבן אדם אחר, איך הכוח הדיבור שלנו משפיע על העולם ועל עצמנו. ודאי בסוף אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מבינים כוח של לשון טוב, לשון טוב, טהור, אתה יודע מה, אפילו הכהן הוא משתמש במילים כדי להכריז, זה טמא וזה טהור. ועל ידי הכוח של הדיבור אנחנו יכולים להפוך את כל העולם כולו. כי אנחנו רוצים לבנות על ידי כוח הדיבור עולם טוב יותר, על ידי לשון טוב. לשון טוב מדבר אליי.
בהחלט, אם היינו רק יודעים איך לפתוח את הפה, לדבר טוב אחד לשני, מקום להתקמצן על המילים ולהגיד תודה והערכה ועידוד, איך העולם שלנו היה נראה? אפילו נכניס את זה לתוך הבית, איך הבית שלנו היה נראה בבית שמלא במילים טובות אחד לשני? אנחנו מומחים בלהגיד לילדים שלנו, למה לא עשית ככה, תעשה ככה. נכנס איזה רב אחד לכיתה ושאל את הילדים, כיתה א', כיתה ב', מה הדבר שהכי הכי הכי חשוב להורים? אני אגיד לך סוד, הם לא אמרו עשרת הדיברות. הילד הראשון מצביע ואומר, אסור לעלות על הספה עם נעליים. כן, זה הדגש שלפעמים אנחנו מדגישים יותר מדי בבית, מה לא לעשות, ושוכחים שבית שיהיה מלא בהוקרה טובה, במילים טובות, בפרגון, בעידוד, זה בית שגדל בצורה הרבה הרבה יותר בריאה. אז אם נסכם את מה שראינו היום דרך הדיבר לא תענה וערכה את שקר או את שו, כוח הדיבור נמצא כאן נוכח בצורה מאוד חזקה בערכי הליבה שלנו. התורה, הקדוש ברוך הוא, רוצה שאנחנו נתבונן על הדיבור שיצא לנו מהפה, ולא נשחרר אותו בלי רסן. עצור לפני שאתה מדבר. התורה קודם כל אומרת לך לא. לא תענה וערכה. לא את שקר ולא את שו. לא סתם לדבר על אנשים, ובטח ובטח לא להוציא עליהם שם רע. ואחרי שנדע לעצור לפני, נדע מה כן אנחנו יכולים לענות. גם כשאנחנו רואים דברים שהם קשים. השאלה מה הדרך הנכונה לתקן אותם. תודה רבה רב שלום. ממש פתחת לי הסתכלות חדשה על כל התיקון של המצורע, ובכלל על התיקון הפה שלי, ומקווה שזה גם נגע בלבבות של השומעים שלנו, הלבבות שישפיעו גם על הפה.
אני רק מציע שכל אחד ואחד מאיתנו, כולל אני, שניקח על עצמנו להקשיב למילים שלנו, ולהיכנס לתוכם אהבה ואחווה ורעות וחיזוק ועידוד, והרגע שאנחנו מרגישים את זה, אנחנו יכולים לראות בעינינו כמה זה משנה ומחזק את האווירה, האווירה של בנייה ואהבה של לשון טוב.
אמן ואמן. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום.